הרב קלנר, כ"ה שבט, שם מספר 18.
אני מבקש סליחה, אבל אנחנו נסיים את השיעור רבע שעה לפני הזמן הרגיל, ואני צריך לנסוע. בערב, אני מקווה שעד 10:30 אני אחזור. אני מניח שאני אחזור.
פעם שעברה והסבירים משה מהקבלים, ויש פה כמה חבר'ה צעירים שלא כל כך הבינו מה הסבירים ושתי המחזור הזה.
עוד פעם לא שמעתי מה אתה אומר.
פעם שעברה הרב הקריא משה מתוך הקבלים.
כן.
ויש פה חבר'ה צעירים שלא הבינו מה הרב הסביר שם הרב דיבר. מה אתה תחזור? השאלה עם שתי המחזור הזה חשוב או ש... זה רק בשביל להגיד ש...
טוב, אני אגיד לכם בעל פה מה שקראנו משם. את הנקודה העיקרית. האמת היא שמי שלא מבין, לא מבין, זה לא כל כך נורא, זה לא... לא מוכרחים ללמוד את זה עכשיו. אפשר לחכות עד שנגיע לכתבי הרב, ואז... לא עכשיו כבר צריכים, אולי אני קצת קפאת איתכם כמה מדרגות מדי. אבל... בפסקה אחת, אז הרב אמר שיש, לא יודע איך להתבטא, אבל חפש מילה במקום המילה ביקורת. כי לא נעים לי להגיד שלרב יש ביקורת על הרבי יהודה לוי, לא. אני פחד שהרב יחץ עליי. אבל הוא מציב עמדה, אומר שמה שרבי יהודה לוי אומר פה שלא נורא, לא נורא, אילו ראה אדם המאמין בתורה הכרח הגיוני בדעה אל עיגול קדמון בצירוף לדעה שלו ימין את זה קדמו עולמות רבים, לא היה בכך משום פגם באמונתו. אז הרב לא מבין את זה. הרב, זאת אומרת, הרב אומר שאפשר לספוג איכשהו בקושי את מה שרבי יהודה הלוי אומר פה, אם נבין שכוונתו על פי האוריינטציה האריסטוטלית, אבל לא על פי האוריינטציה הפלטונית. ואמרנו שישנם שני תפיסות ביחס לקדמות העולם. אריסטו אומר שכל המציאות כולה היא קדומה, כקדימות האלוהית, מאחר שהמציאות כולה היא כולה נמצאת בהכרה האלוהית, היא כולה השכלה האלוהית. יש שכל אלוהי, והשכל הזה הוא ודאי שכל קדמון, והוא משכיל את כל הנמצאות. עצם, במה השכל שכל? אם השכל הוא לא משכיל משהו, אז הוא לא שכל. אם הוא לא יודע דבר, אז הוא לא בא לידיעה. והשכל האלוהי הוא ודאי שכל אלוהי. קדום ושלם כקדמותו, יודע את הכל, תמיד ידע את הכל. ומתוך כך שתמיד ידע את הכל, תמיד ידע את הכל. וממילא הכל נמצא בידיעתו. אבל המציאות של המציאות היא בעצמה אינה אלא הידיעה האלוהית. ועל כן המציאות היא קדומה כקדמות הבורא. עד כאן, על דברים אלה חתום אריסטו. לעומת התפיסה של אפלטון, שאומר שהיה חומר קדום, שמצא אותו האל הקדום, והחומר הקדום הוא לא פועל יוצא של האל. שני יסודות, יש את הפרינציפ הרוחני, יש את הפרינציפ הרוחני המוחלט זה האל, ויש את הפרינציפ המטריאלי, הפרינציפ הפיזי. וכמו שנגר מוצא בול עץ ועושה ממנו ארונות, עושה ממנו כל מיני דברים, ככה מצא את בול החומר האל ויצר ממנו, עיצב אותו, והנה אנחנו, הנה העולם. הדעה הפלטונית היא יותר קטסטרופלית, יותר אסונית, יותר מחריבה את היכולת המוסרית מאשר העמדה האריסטוטלית. כי הדיבור על דבר מציאות שהיא מחוץ לאלוהים, טוטלית. ישות עצמאית, שאלוהים לא שולט על... היא לא פועל יוצא לא של רצונו, לא של מציאותו, לא של שום זיקה אליו. אלא יש לה קיום אוטונומי. הדבר הזה אומר שיש פה במציאות ממדים שאין להם קשר לאלוהים. ומתוך כך, אז נו, אם אלוהים הוא לא טוטלי, למה שאני אהיה טוטלי? כך יחשוב כל משכיל. וממילא, כשבא לאדם איזה יצר, איזה תאווה, איזה משיגס, איזה משהו, השיפוי הנפשי, האיכות הנפשית הישראלית, אז היא טובעת את הישראלית, או בכלל האנושית הכללית, במצד צלם יוקים שבאדם. היא קוראת לאדם להשתלט על עצמו, שיסודות השכליים ומוסריים יארגנו את הממדים הקאוטיים, החסרי הסדר שבאישיותו. וזאת תביעה טוטלית, תביעת המוסר, תביעת ערכים, תביעת השכל, שזה כל תקוות האדם, התקדמות שכלית מוסרית. אבל כשגועה באדם היצריות, אז בא זה שהשקפת עולמו כאפלטון, מה פתאום שאני אתגבר על הממד היצרי הזה? אני מסכים, הוא לא מוסרי, הוא לא הגיוני, אבל הוא ממד קיים לא פחות מאשר מוסר והשכל. ומה פתאום שאני אכניע אותו בצורה טוטלית, באיזה כוח, באיזה ערך יש להכנעה שלו בצורה טוטלית מפני השכל והמוסר? מה פתאום? אין בזה אפשרות. אלוהים לא מסוגל להשתלט על הכל, אני יכול להשתלט על הכל. אז הנה בזאת יש את הפרצה האיומה לכל רוע במציאות. ובוודאי שדעה כזאת על דבר יולי קדמון במשמעות הפלטונית זה דבר בלתי, זה לא יכול להיות. אם נגיד על פי אריסטו, עדיין כל היש הוא בתוך האלוהים, כל היש הוא השכלה האלוהית. היש הממשי שלנו זה אינו אלא תודעה, בתודעה שלנו זה המשך מהתודעה האלוהית. אלוהים זה טוב, זה שלמות, זה ערך מוחלט. מתוך כך כל מה שאנחנו מוצאים בקרבנו קרו להיות גם כן ערך מוחלט. כן קרוי להיות שלוט בשלטון השכלי המשטרי. המציאות היא איננה פרוצה לכל רוח סועה. על כן, ככה אנחנו הולכים להגיד, וגם אולי זה מתאים הפרשנות הזאת, כי כל הזמן הוא מדבר פה בשם אריסטו. אילו הוא מביא פה את אריסטו, הוא אומר פילוסופי נבוא בטענות, אז כן אנחנו לא צריכים להאמין לאריסטו? אילו הייתה לאריסטו קבלה נמנה עם אנשים שדיברים לניו, אבל לא יטריח אריסטו את תכלוב ואת רשותו בחקירה על ראשית העולם סופו וכו'. הדיון פה הוא על אריסטו כל הזמן. אז גם פה הוא אומר הרב, תבין שבאמת מתכוון פה הרב, מתכוון פה רבי יהודה הלוי לאוריינטציה של אריסטו. טוב, עד כאן מה שהוא הסביר בפסקה אחת. טוב, הקושי בזה ניכר לעין מאוד. יש פה יש לו תרגום אחר מאשר יולי קדמון? לא, הוא גם אומר יולי קדמון. מה נעשה? אבל מושג יולי קדמון זה מושג הפלטוני גמור, וזה לא עולם קדום. המושג של אריסטו זה לא חומר קדום, אלא זה מושג של היולי קדום. התבלבלתי. אריסטו זה עולם קדום, ואפלטון זה חומר קדום. אז אתה אומר פה, חומר קדום. טוב, פשוט אחד ככה, קשה לו מאוד עם הקוזרי הזה. קשה לו מאוד עם הקוזרי הזה, והוא ככה בדוחק, אומר, מוכרי, נגיד, איך שהוא בדוחק. אי אפשר לשמוע את הדברים האלה בכלל. ואם אז בכיוון של אולי באוריינטציה של אריסטו זה לא כל כך, לא כל כך בלתי אפשרי לחלוטין. אבל בפסקה אחרת שקראתי לכם, קראתי לכם שני פסקאות, נכון? פסקה אחרת, שם הרב מאמת בין הכוזרי לבין הרמב״ם. הוא אומר ש... שפה מתגלה איזו חולשה. זה מאוד מעניין הניסוח הקשה הזה של הרב. הוא אומר, מתגלה חולשה ברגש היוקד של רבי יהודה הלוי, שהאוריינטציה הרוחנית שלו היא מתוך האינטואיציה הנשמתית שלו, ומתוך שם נחשף פה עיקרי אמונת ישראל בתורה, שוודאי עם כל מה שאנחנו מסבירים שהמימד הזה זה המימד התאומי, ופה זה על כתחילה, וכמו שדיברנו בהקדמה, שיש פה בסדר אלוקי של בניין האמונה, עיקרי אמונה, אמונת ישראל בתורה בישראל, שקודם נשלחת נשמת רבנו יהודה הלוי ברוח השם שדובר בו, והוא מברר מתוך נשמתו, הולך ומברר את האמיתות הפנים פנימיות של עיקרי אמונת ישראל ותורה, ואחר כך בא הגילוי השני מבחינה אלוקית של הרמב״ם, שהוא במקום שמסיים לרדת אלינו רבי יהודה הלוי, משם מתחיל מפעלו של הרמב״ם, והוא מסביר את הדברים מצד המבט השכלי החיצוני יותר, כשבאמת רבי יהודה הלוי זה הבירור היותר אינטימי של אמונת ישראל בינינו לבין עצמנו, ואילו הרמב״ם הוא בבחינת בעל הבית שיושב בתוך רשות יחידו של עולם, ופונה אל רשות הרבים ומסביר בשפה ובהגות שהיא מתאימה ויוצרת איזה ממשק עם הרבים, עם העולם הכללי הרחב יותר. מכל מקום, בנקודה הזאת מתגלה החולשה שבמעלת רבנו יהודה הלוי. מעלתו הרוחנית, הנשמתית, הפנימית, של עצם תואר ענקיות האמונה, היא כיוון שבא לניתוח, מצאה, הרב קורא לזה הרגש, נתן מקום, הותיר מקום לדבר שהשכל הביקורתי של הרמב״ם לא נתן לו את זה. אצל הרמב״ם אין, בצורה מוחלטת, אין שום לא אריסטו ולא אפלטון, לא אפלטון ולא אריסטו, כלום. התפיסה הזאת של עולם קדום, עולם קדום של אריסטו, הרב אומר במקום אחר, זה חירוף וגידוף, מעין כמותו. זה ברור. אתה מדבר על הקדוש ברוך הוא, שהוא כפוי לברוא עולם, זאת אומרת הוא לא בורא עולם, זה בלשון העברה, הוא לא בורא, הוא פשוט העולם הוא צל, צל שלו, העולם כפוי על אלוהים, זה אלוהים זה, זה 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 לא הוצאת העולם המוסרי מהשלטון האלוהי, זה הוצאת, זה הפיכת האל לאליל, זה האליל, זה האליל, האליל של כל הגויים שזה אלוהים. הדבר הזה, אלוהים כפוי, אלוהים שאין לו רצון, אלוהים שהוא לא שלט על עצמו. זה אבסורד, זה חירוף וגידוף. זה ודאי לא יעלה על הדעת. והמושג של עולם קדמון, אין עולם קדמון. אמונת ישראל, ושוב, חרב אומר שם, זה לא בגזרות דוגמטיות. ככה מותר וככה אסור לחשוב. זה לא מותר ואסור. אנחנו מדברים פה, וזה גם מה שניסיתי להסביר לכם, הרב מסביר את עמדתו של הרמב״ם השכלי, והוא בא ממשיך את הקו שאני ניסיתי להסביר לכם שרבי יהודה הלוי עובד בו בכל אורך ההסברה שלו פה, לא מתוך עמדה דוגמטית, עמדה פנאטית, עמדה כזאת החלטית, מותר, אסור, זהו, לא, אלא מתוך התודעה הווייתית, הוויית החיים של עם ישראל, הוודאות הפנימית כמו שתיארנו את זה. אנחנו היינו בבריאת העולם. מה זה היינו? אנחנו אוהבים כל רגע. תודעת החיים של כלל דורות האומה, החובה את חוויית אקט יצירת העולם, בריאת העולם, בעצם תודעת הגבורה הנפשית שהתרבות הזאת הולכת ונושאת אימה בעצם עומר חיה בכל הדורות כולם. מבשרה היא חוזה את האקט בריאת העולם. בריאת העולם זאת אומרת העולם כביטוי הרצון האלוהי המוחלט. ואין בשמיים ממעל, על הארץ מתחת, אין עוד. הכל הוא ביטוי שאמרתי ונעשה רצוני. זוהי ההוויה המתגלה דווקא בשכלו המנתח של הרמב״ם, פה התגלתה הנקודה הישראלית העצמית של הכוזרי יותר מה שהתגלה על ידי רבי יהודה הלוי עצמו. אז זה מה שהסביר בפסקה השנייה. אחר הדברים והאמת האלה, בסדר, וזאת סיימתי להגיד לכם בעל פה את מה שניסיתי להקריא לכם משני הפסקאות שם ברב. חוזר לכם אחר הדברים האלה על מה שפתחתי פה עכשיו, מי שלא הבין, שום דבר לא קרה, יש לו עוד 100 שנה להבין. כן, כן, נכון, זהו, אני עכשיו גם רוצה להגיד עוד מילה. במילת הסיכום הזו אני עכשיו רוצה להציע עוד פעם את מה שהצעתי לפניכם לפני העיון בכל הסוגיה הזו, ואולי דרך אחרת, אני יודע אם זה דרך אחרת, אם יש לי אומץ לעשות את זה, אבל דרך אחרת משל הרב, והיא גם כן הולכת ונאחזת במגמתו של הרב, ופשוט ללמד, לנסות ללמד זכות פה על הכתיבה הזאת של רבן יהודה הלוי, שעיקר מגמתו פה היא להגיד את מה שניסיתי להגיד לכם לפני שהעמקנו פה. עיקר המסר פה, אל תחשוב, קורא נכבד, ש אני מתווכח פה עם היוונים איזה ויכוח טכני. שתדע לך, שאם זה ויכוח טכני, לא אכפת לי להגיד שעולם, שעולם קדמון, שהיו לי קדמון, לעולמנו זה קדמו עולמות רבים. אם אתה חושב שהוויכוח פה הוא טכני, מה היה פה? אנחנו דנים פה על ההיסטוריה, יש לנו ויכוח בהיסטוריה. כל הזמן היה עולם, לא כל הזמן היה עולם. היו עולמות לפני עולם זה או לא? זה נפרה לפני 6,000 שנה, או לפני 2 מיליארד, או אין סוף שנה. תשמע, אם אתה חושב שזה הוויכוח, אני משאיר לך את זה. כי אנחנו, ברמת הוויכוח הזאת, היינו יכולים, אתה יודע מה, אתה נאלץ לחשוב שיש בעולם קדמון, טכנית, שימו שם לך. אני מתווכח על מישור אחר. אני מתווכח על זה שהעולם מחודש. העולם, ההוויה, היא חותם של ערך אלוהי. זהו. ומתוך זה יש איזו נקודה ערכית שמתוכה אנחנו מתחילים להתייחס. אדם הראשון, אדם, נועה, אדם, חווה, לא נוח. אדם בחווה. זו נקודה ששם האדם מגיע לצורה שחתום בחותם המחודש, כלומר החותם של התודעה האלוהית, התודעה הנצחית, התודעה הכללית, כבר משמש בהווייתו, ומתוך כך כל אופי מדיניות חייו. זהו. האדם הראשון זה אדם בחווה. ראשוני האנשים שהם יצירה אלוהית, יצירה אלוהית טוטלית. ובהמשך הוא יברר את זה. האדם הראשון הוא יצירה אלוהית, הוא בן האלוהים. ובמסגרת זאת, מסגרת החיים. זהו, זה מישור ויכוח. והשאר, כך לך, תעשה מה שאתה רוצה. וזה עיקר מגמתו בכתיבה הזאת. אילו ראה אדם המאמין בתורה הכרח הגיוני בדעה ליולי קדמון. שוב, אם אתה חושב שהוויכוח פה הוא במישור הרציונלי, במישור המדעי, במישור ההיסטורי או הפרה-היסטורי או האסטרופיזי או כל המישורים המדעיים, לך ותרקוד באיזה ריקוד שאתה רוקד. זה לא המישור שלנו. התורה לא מתעסקת בזה. כשהתורה פתחה במילים, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ והארץ הייתה וכו', לא התעסקה במשחקי הילדים, לא של הפיזיקאים ולא של הגיאופיזיקאים ולא של האנתרופולוגים ולא של הקוסמולוגים ולא של כל החוכמולוגים. היא דנה פה בתורה, ובזה אני דן, על המישור הערכי. ואם נסביר ככה, אז ניצולנו גם מאותו זעזוע שהרב מזדעזע מהדברים האלה של רבי יהודה הלוי. מה פתאום, איך יכול להיות, והנה הוא מתאמץ להציל את זה. רק עובדה שהרב לא בדיוק אמר כמוני, זה קצת מדהים אותי. אבל...
לפי הסברה הזאת, למה צריך לטרף את הדעה שלו למנו קדמו לעומת רבים?
הוא בא להגיד, עם כל המשיגה שיש, יש כאלה שאומרים כארץ, כאלה אומרים כארץ, תגיד מה שאתה רוצה. לא מדבר עכשיו טוב, לא מתעסק במישור היסטורי, לא מתעסק במישור היסטורי, תגיד כך, תגיד כך, מי שמצא, מי שמוצא כך, תגיד לי, אתה חושב שזה הכרחי? אם הוא שם לך. אתה רואה הכרח הגיוני בדעה על יולי קדמון? לא, אל תנסה לשכנע אותי, כי אין לי כוח שתשכנע אותי, זה לא מעניין אותי, תחשב מה אתה רוצה, לא מזיק לי. העיקר, הבנת מה אני אמרתי? זה מה שהוא אומר. תבין, העולם מחודש, העולם מתחדש, לפני זמן מסוים, ראשוני אדם בו אדם וחווה, וכבר ראינו שהם היסוד, ההיסטוריה, אנחנו עוסקים בהיסטוריה רק האלוהית, כלומר זאת המשך של הלב והפרי וסגולת האדם, ומשם ממשיכים הבנים וזהו, זה מה שמעניין אותם. בשאר, לא מעניין. כן.
אבל אם היינו בעצם אומרים שבאמת
נדבר
על אריסטו, אז היינו נכנסים אבל לבעיה יותר רצינית, כי אם הוא בשיטת אריסטו זה מבטל את כל התורה, בשיטת אפלטון זה לא מבטל את כל התורה מבחינת אפשרות ניסים. לפי שיטת אפלטון יש מקום לניסים, כי השם פועל, אבל לפי אריסטו אין שום מקום לכל התורה כולה.
אולי קשה עם ההיסטוריה של התורה, אבל התורה בראש ובראשונה לא באה לספר לך היסטוריה. ככה לימד אותך רש"י ראשון על התורה, מיסוד רבי יצחק. אמר רבי יצחק, התורה הזאת הייתה צריכה להתחיל ממצוות, כי תורה זה הוראת התנהגות, מצוות, זה פירוש המילה תורה. פשוט, לא הייתה התורה צריכה להתחיל אלא ממצווה ראשונה. למה התחילה לספר היסטוריה? בגלל סיבה ידועה. אבל לענייננו, סתם תורה, פשט תורה, זה מצוות. זה העניין. זה הנקודה העיקרית. ועל כן, האוריינטציה שבה התורה להדריך אותך בהתנהגות, זה הנקודה המשנה. מה אומר לנו שעל פי אריסטו, אז כל סיפורי המקרא, אם לא רלוונטי, איך יכול להיות ניסי, לא יכול להיות ניסי. טוב, בסדר. מכל מקום, המגמה של התורה זה לא זה שתזכור כל מיני ניסים שיראו בעולם. והמגמה של התורה זה שתהיה אדם טוב. יגיד לך אדם מה טוב, מה השם של ממך, זאת משפט, ואת חפב, שנלכת עם אלוקיך, השכל וידוע אותי, לעשות חסד, משפט וצדקה בארץ. זה כותב כל התורה כולה. זה הנקודה של התורה. אז על כן, במקום שמתערער המסד להשכל וידוע אותי, לעשות חסד, משפט וצדקה בארץ, זה דבר שמערער את השיות התורה עוד יותר מאשר השדילה של אפשרות הניסים. טוב, בסדר. אז יהי רצון שסיימנו. נגיד שסיבוב הזה, אז בסוגיה הנכבדה הזאת, אז נגיד שעשינו את המינימום כדי לצאת חובתנו ביחס לרבי יהודה הלוי. אמר הכוזרי, לפי שעה די לי בטענות האלה שהן טענות מספיקות בשער הזה. אם יערכו ימי חברותינו, עוד אשוב לבקש ממך כי תביא לי ראיות חוזקות. לא, זה מה שהוא אומר בלי דיוקים. לפי שעה, בסדר. מספיק בשלב זה, טענות מספיקות בשער הזה, אם ירחו עם חברותינו, דשו לבקש ממך כתבי לראיות חותכות. הוא לא בא לסכן סופית העניין, הוא בא להגיד, בסדר, אני מחליק ראש איתך, זה הכל. חזור איפה להמשך סיפורך, בוא נסגור עכשיו את הסוגריים האלה, וחזור איפה להמשך סיפורך, ספר לי איך אני אתיישב את דעתכם הדבר התמוע הזה, שבורי הגופים ורוחות והנפשות והשכלים והמלאכים שהוא מרומם ומקודש וניסה מכדי שיחסיגו השכלים כל שכן החושים יש לו התחברות עם בריאה שפלה זו מוסת החומר. אמנם בריאה זו נפלאה בצורתה, אך לא גם בקטן שברמסים יש מפליאות החוכמה מה שאין הדעת יכולה לעמוד עליו. כן, אז כמו שאמרנו פה אנחנו סוגרים סוגריים. איפה נפתחו הסוגריים? נפתחו הסוגריים משכבר הימים בעבר הרחוק, שם בפסקה ממדלת. שם יתרחו סוגל. אבל מה הנושא שלנו? הנושא שלנו, כזכור, הוא עדיין פסקה חף זין. חיוב התורה עלינו מצד מה שהוציאנו אלוה ממצרים, מצד היות לא התחברות עמנו ויותנו סגלת בני אדם. רואה אני אותך יהודי מתהפך בדבריך כאחרי שכבר היה מאמרך שמן שב להיות רזה. שאין הנה ואבאר את הדבר בהרחבה, אומר החבר, ושב הפגום ביותר בעיניך להיות הנבש. טוב, בסדר. אז בוא עכשיו נחזור. מה האבסורדי בטיעון שלך שיש לאלוה התחברות עמכם, התחברות עמכם, ביותכם, סגולת בני אדם? אני לא מבין מה זה הדבר הזה, סגולת בני אדם, ומה זאת אומרת הדבר האבסורדי הזה? איך האלוה, אלוה זה דבר אינסופי, איך הוא יכול להיות בתוך דבר סופי? איך הוא יכול להיות בתוך בריאה, מעושת החומר? ופה בדרכו הספרותית הידועה של רבי יהודה הלוי, הוא שזה מתחיל בפסקה אחת, כבר מתחיל את הטיעון שמהווה את הבסיס לפסקה הבאה. כן, אז לא רק את החוכמה האלוקית, טוב, אני מודה, הכל פה שפה, באמת, יש פה הרבה חוכמה, יש פה הרבה כוונה, הרבה סדר, באמת, סדר יש בכל, גם, אבל לא רק בבני אדם, גם ברמסים יש סדר. אמרת ברמסים יש סדר? שים לב למה שאמרת. כי דבר הנכון אמרת, והנקודה שלשם אני חותר, זה מה שאמרת פה עכשיו. אמר החבר, די לי בדבריך אלה שלא יצטרך להשיבך ברוב דברים. חוכמה זו הדרושה לבריאת הנמלה למשל, אם תייחס אותה לגלגל השמיים או לחוכב או לגזולתם, ולא לבורא בעל היכולת, עשם שיעור לכל נברא, הנותן לכל דבר חוקו לתוספת ולא חיסרון? הרכוז הריאל הוא כל זה מיוחס לטבע. אמר החבר, ומהו הטבע? אמר כוזרי, זהו כוח מן הכוחות, לפי מה ששמענו מפי אנשי החוכמה. אנו אמנם איננו יודעים מהותו, אבל אין ספק שהחכמים יודעים אותו. אמר החבר, אין ידיעתם אותו, כי אם כי ידיעתנו אנו. וכך הגדיר הפילוסוף את הטבע. זהו ההתחלה והסיבה שמכוחה התנועה הדבר והתנועה התנועה עצמית ולא מקרית, ונוח דבר הנח מנוחה בעצם ולא במקרה. אמר כוזרי, הרי זה כאילו אמר פילוסוף, כי הדבר מתנועה מעצמו ונח מעצמו, יש לו סיבת מה לפי התנועה וינוח, וכי סיבה זו היא הטבע. אמר החבר, לזה אמנם נתכוון הפילוסוף, ועל אלה הוסיף דקויות רבות והמצאות, בייחוד בהבחנת מה שנעשה במקרה ממה שנעשה בטבע. וכל אלה דברים המכוונים לעשות רושם אל השומעים, אבל תמצית ידיעת הפילוסופים בטבע היא רק מה שאמרנו. אמר כוזרים, כן רואה אני כי בשמות הללו התאמנו החכמים והביאונו לידי ראיית הטבע כשותף לאלוה, שכן אנו אומרים הטבע חכם, הטבע פועל, ולטעמה מתכן לאמור גם כן הטבע בורא. אמר חבר, אמנם כן, היסודות, השמש, הירח, כוכבים, יש להם פעולות על דרך החימום והקירור והרטבה והייבוש וכדומה, אך פעולות אלה מחייבות אותנו לחס לעושיהן לא חוכמה כי עם עבודה בלבד. לעומת זו, יצירת צורה, קביעת שיעור קומה ומתן צביון, כל פעולה שיש עמה חוכמה מכוונת, אין ליחסה, כי אם לבעל חוכמה שהוא גם בעל יכולת, גם בעל שלטון. ונקול הקורא לדברים המכינים את החומר דרך חימום וקירור בשם טבע, לא הפסיד, ובלבד, ובתנאי שלא ייחס אליהם חוכמה, כשם שאין לייחס לאיש ואישה את יצירת הבלד על ידי זיווגם, שהרי על צד האמת אינם כי מן המסייעים לחומר המוכן לכך בקבלת הצורה האנושית, והצורה עצמה באה מעת הצייר הרחם. ואל יהיה הדבר רחוק בעיניך שרשמים אלוהים נכבדים מופיעים בעולם התחתון הזה בשעה שהוכנו חומרים לקבלם, וזהו שורש האמנה ושורש הכפירה כאחד. הנה פה הוא שוב הרץ לנו התרגור, כי פה המטבע הלשונית המפורסמת, זהו שורש האמונה ושורש המרי. זה לא משנה, אבל מטבע לשוני כבר שיגורה על עם ישראל, איך אפשר לגזול את זה ממתק לשונו של אבן תיבון. טוב, בואו נחזור קצת לפני הנקודה המרכזית. הנה פה הגענו כמעט, אמרנו את הנקודה, רק היא צריכה הסברה. הנה אמר כוזרי, כיצד יהיה שורש האמונה גם שורש המרי? הנה פה תבוא הסברה הזאת. אבל מה נאמר פה? לא כל כך קשה להבין, זה דברים פה מתוקים ופשוטים, פשוטם כמשמע, ותפוחי הזהב פה, אני לא יודע מה הם, אני כל פנים דומני שהם מסקיעות הכסף. אין לי מה להסביר פה, ובפשט, מה שנאמר פה, טוב לכל הרבדים. הדברים הפשוטים, נחמדים מזהב ומפז רב. די לי בדבריך אלה שלא אתצטרך להשיבך ברוב דברים. חוכמה זו, הדרושה לבינת הנמלה למשל, אם תייחס אותה לגלגל השמיים או לכוכב או לזולתם, ולא לבורא בעל היכולת, סתם שיעור לכל נברא, נותן לכל דבר חוקו ללא תוסף ולא חיסרון, אז אתה מודה. וכמו על המשקל, המשקל הזה שבגמרא יש, רב יוחנן היה רואה נמלה, היה מזדעזע, היה אומר, מה קטנו, מה עשיך השם? ייצור כזה, זה חוצ'ון, ויש לו מה יחלה. שכת, שים לו אצבע, אז תופס כיוון לפה, שים כזה, שובר כיוון לשם. החלטה, שיקול דעת. במציאות כזאת, כזאת מיקרונית. אתה רואה שהחיות המשכלת, האלוהית, היא חובקת עד המישורים, המישורים, עד הנקודות המיקרוניות. חובקת כל, חודרת כל. היא לא נמצאת רק כמו שבלשונות שלו ביהודה הלוי, הוא פה בהמשך ישתמש בזה, החוכמה המצויה בגלגל, כך הוא התבטא איזשהו עמוד פה לכמן, גם שני, אבל כל פעמים הגלגל זה נפש העולם, הכוח המסבב את כל היש, אז החוכמה המצויה בקוסמולוגיה, במערכת הכוכבים ומשמרותיהם, היא לא מרשימה הרבה יותר מהחוכמה שנתגלה. כן, בלשוננו כיום אנחנו, מה הוא מנסה להגיד? בחלקיקי האטום ובסדרי בסדרים הנמצאים גם שם, בכל גודל כמו בכל קוטן, בכל קוטן כמו בכל גודל. אתה רואה? עכשיו דווקא מה שמעניין אותנו זה הקוטן. שים לב, והמשטר האלוהי הוא חובק כל עד כל קוטן. זו הנקודה, שים לב למה שאמרת, זו נקודה מאוד חשובה. אנחנו כבר אמרנו את זה, שעל ידי זה הוא מכשיר את המלך להבין את המגמה האלוהית ההולכת ויוצרת את התבניות, את הקטגוריות, את התכונות הנפשיות, הרוחניות, המיוחדות של העם הזה, בתכונתו, באופיו, בטבעו הנפשי, שהולך ויוצר קווים דקים, דייקניים, נוקדניים, עד פרטי הפרטים הטלטניים. והאופי של החיות הזאת בסדרה הכללי שחובק את כל היש כמגמה אורגנית מתעלית אחת, ההולכת ומחוללת את צורת החיים, את אופי החיים, את טבע החיים הנפשי של העם הזה, ומתוך כך של פרטיו וטובת את הדייקנות הדעתית, הרגשית, דיבורית, המעשית, זה הידיעה האלוהית. זו ההוויה הישראלית. זה העניין האלוהי החי בישראל. המימד הזה קראו אצלנו אמונה. זה הגדרת המושג אמונה. אמונה, הקשר עם האלוהי. קשר החיים עם האלוהים. זה האמונה. זהו. זה פירוש המילה אצלנו. לא חוויה, לא ריגוש, לא החלטה דתית. לא. אלא ההוויה אונתולוגית, הווייתית, כללית, מחוללת את הקוסמולוגיה כולה ומתרכזת באופי המאחד עם הקוסמולוגיה את הפסיכולוגיה. הנפש והיש כולו זרם של חיות אלוהית אחת, המגיעה עד פרטי הפרטים היותר דקים. לשם הוא חותר. זאת תהיה הנקודה, זה המכה בפטיש של כל המהלך שלו. זה התחברותו בנו בצד היותנו סגולת בני האדם, המתבטא בעומר החיים וההיסטורי שלנו, של הניסים ונפלאות שעשה עמנו והוצאנו מצרים, וכל אופי ההיסטוריה שלנו. שהוא כל כולו הופעת צורת החיים הזאת, ומתוך כך גם כל מחויבות המצוות, שהם אינם אלא הגילום האמוני, הגילום של צורת החיים הפנימית כפי שטובעת את הביטוי המעשי, שרק משלים באופן קונקרטי את תכונת החיים, את כללי החיים, את עקרונות החיים, עד פרטי פרטי. אז כן, עכשיו יבוא דיון מוסגר עוד פעם, כי הנקודה הזאת ממנה היא מתח הקו אל מה שיאמר בפסקה ע"ז. עכשיו, כל הפסקאות מכאן עד אז זה לברר את הדמגוגיה הפילוסופית, את ה... בג'ולן זה נקרא הערבוב, שמערבבים אותנו הפילוסופים בהרבה מילים שלא מסתתר מאחרים שום דבר. אז פה דרך אגב תוקע רבי יהודה הלוי לפילוסופים, וזה דבר מדהים, עד שהדיון העתיק הזה שכבר נכתב קרוב לפני 1,000 שנה, תאמינו לי, ברגעים אלה ממש, תלכו לכל אקדמיה שאתם רוצים, תשמעו בדיוק את אותה דמוגרפיה, את אותם תרגילים, וכאילו שום דבר לא זז 1,000 שנה. הם עדיין נמצאים שם 1,000 שנה לאחור, אחרי ולחיים. אפילו עם המילה הזאת טבע, אפילו המילה הזאת, ממש, ומה שכתוב פה, שמע לכם דיון של ילדים? ילדים, אני זוכר, מנתר לעצמי, שהייתם בני 14, ככה התווכחתם? תאמינו לי, זה ויכוח ברמה. זאת אומרת, הוויכוח הזה של ילדים, זה אולי מעליב את האינטליגנציה, אבל אלה שאמורים היו להיות לא ילדים, זה עדיין טענות שהם צריכים לשמוע אותם. אז מה שכתוב פה, אין לי מה להוסיף עליו, הוא פשוט מדבר בעד עצמו. אמר הכוזרי, אלו כל זה מיוחס לטבע. אמר החבר, מהו הטבע? תרגיל ידוע, תגיד איזה מילה כזאת שנשמעת חכמה, ומי שלא מבין אז הוא טוב, וממילא אתה סגור בזה שאתה נראה מאוד מחוכם. אמר כוזרי, טבע, נותן לנו הנה הגדרה, זהו כוח מן הכוחות למי ששמענו מפי אנשי החוכמה. אנו אמנם איננו יודעים מהותו, אבל אין ספק שחכמים יודעים אותו. אמר חבר, תירגע, הם לא יותר מבינים ממך, אתה לא מבין, גם הם לא מבינים. אין ידיעתם אותו כי ידיעתנו אנו, וכך הגדיר הפילוסוף את הטבע, והוא מצטט פה את אריסטו. וזהו התחלה והסיבה שמכוחה נתנועה הדבר, נתנועה התנועה עצמית ולא מקרית, וינוח הדבר הנח מנוחה בעצם ולא במקרה. הנה, עכשיו צריך לקרוא את המשפט הזה 3 פעמים בשביל להבין מה הוא אמר. אז בטח, יש שם חוכמה עצומה. אמר הכוזרי, הרי זה כאילו אמר פילוסוף, כי הדבר מתנועה מעצמו, ונח מעצמו, יש לו סיבת מה, לפי התנועה וינוח, וכי שיפה זו היה טבע. למה דברים זזים? אז הדברים זזים כי הדברים זזים. כי הטבע עושה שהדברים זזים. אבל מה זה הטבע? זה הטבע, זה מה שעושה את הדברים הזזים. הכל ברור.
זה הסיבה.
ברור. אין בעיה. רק מה היא הסיבה? הסיבה שגורם לדברים הזה, זה הכוח הזה. ומה הוא הכוח הזה? זה הכוח שעושה שהדברים זזים. ברור? יפה. אתה יכול להיות פילוסוף, בוא. אמר החבר, לזה אמנם נתכוון הפילוסוף, ועל זה הוסיף דקויות רבות והמצאות, בייחוד והבחנת מה שנעשה במקרה, מה שנעשה בטבע. אתה יכול להגיד את המילה טבע, אתה יכול להגיד טבע בעצם, טבע במקרה, ולכתוב על זה ספר. פיזיקה. בייחוד בבחינה מנסה מקרה, מנסה בטבע, וכל אלה דברים מכוונים לעשות רושם לשומעים, אבל תמצית ידיעת הפילוסופים בטבע היא רק מה שאמרנו, כלומר, לא יודעים. מה זה הטבע הזה? נפוצץ, מי, מו, מה? אמר כוזרי, אם כן, רואה אני כמשמות אלוהים התכוונו החכמים והביאונו לידי ראיית הטבע כשותף לאלוה, שכן אנו אומרים, הטבע חכם, הטבע פועל, ותאמין מתכן לומר גם הטבע בורא. אמר חבר, אמנם כן. כולכם ברוכים, ואני צריך לעצור.